סימן קס"ב, הגבהה ושפשוף הידיים בנטילה. סעיף א', הנוטל צריך להגביע ידיו, דהיינו ראשי אצבעותיו למעלה, שלא יצאו מים חוץ לפה ויחזרו ויטמאו את הידיים. הנוטל צריך להגביע ידיו, דהיינו ראשי אצבעותיו למעלה, שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיים. אומר המשנה, אקדים הקדמה קצרה כפי המבואר בתור בתוסף וביתר הפוסקים, כדי שיתבררו אלו הסעיפים. והוא, הנה מתבהר לאל בסימן קנ"ח, שטעם נטילת ידיים הוא משום שידיים עסקניות הם, לכן גזרו עליהם טומאה, אם לא שיתארם ברביעית מים. וצריך ליטול שתי פעמים על ידיו. לשכה ראשונה מטהר ידיו, אבל המים עצמם טמאים הם שנטמאו מידיו, ושפיכה שנייה מטהרת אותם ונגמר טהרת הידיים. אכן אם נשפכה רביעית בבת אחת על שתי ידיו, או שפך רביעית שלמה על כל יד ויד, דעת רוב הפוסקים שאין צריך למים שניים, וכן ספר לו חבר לקמי בסעיף ד'. ואמרו בגמרא, דנותן צריך שיגביע ידיו, שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויתאמרו הידיים. ופרשו המפרשים דהיינו שחי שמעון, שמא יצאו מעט ממים הראשונים הטמאים חוץ לפרק, והוא למעלה ממקור הנטילה שהתקינו חכמים, ושם אף שבאו למים שניים אינם מתארים אותם, ומים שניים אינם מתארים אלא במקום הנטילה ולא בחוץ למקומה, זאת אומרת ידיים לתורתם הוא עד הפרק הבא, עד הפרק דווקא. לכן אם אין מגבי הידיו יחזרו המים הטמאים מהם לתוך הפרק ויתאמרו הידיים, כך פרשו רוב המפרשים. ולפירושם, אף אם נטל כולו עד מקום חיבורה עד קנה הזרוע, גם עד הקנה כמנהגנו, לא חיישים אנשי מייצאו המים חוץ המקום הזה ויחזרו. בעיקר החשש הוא רק בשלא נטל קיים עד קשרי אצבעותיו. דכן משהו על הרבה פוסקים לאל בסימן קס"א, ואז חיישים אנשי מבית הנטילה נשפך מעט מן הכלי לחוץ קשרי אצבעותיו, וקשה לצמצם שם, ומנהם יתנו שם מים, ומים שניים לא הגיעו שם את הרם, וכשלא ידביהם ירדו המים הטמאים למטה על צבאותיו ויטמאו אותם. והמחבר שמח עצמו על זה להקל, ואתה נחיל לבאר את הסימן בעזר השם. הנוטל צריך להגביה ידיו, דהיינו ראשי צבאותיו למעלה, שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיים. צריך, ובדיעבד אם לא הגביה, משמע שאין מחויב ליטול שנית, אם לא שנראה שיצאו מים חוץ לפרק וחזרו. צריך להגביע ידיו תכף אחר מים שניים עד הניגוב, בשמא יצאו מים ראשונים קודם שתעלה מים שניים חוץ לפרק, והם טמאים מכבר שקיבלו טומאה על ידי הידיים, ואחר מים שניים ירדו למטה ויטמאו את הידיים. וטוב לזהר אפילו בעת הנטילה גופה להיות ידיו בהגבהה. ולדעת הרשב"א מובא בית יוסף, צריך מדין על לזהר בזה. והנה אי אפשר כמצד הגבהת ידיים אלא כששופך אחר על ידיו, ושופך בעצמו בעל כוחו ישפיל ידיו כשבא ליטול הכלי על ידו השני. ואם אין לו אחר, ייטול מרביעית על כל יד. דמייתם מרביעית בבת אחת, אין צריך להגביה ידיו. ובשעת הדחק של המים כל כך, יעשה ההוצאה המבוערת בעגה, דהיינו שנראה לקמן שישפיל ידיו לגמרי מתחילת הנטילה עד סופה. אז צריך להגביה ידיו, ראינו ראשי אצבעותיו למעלה, היינו לדעת הפוסקים שסוברים שמספיק בנטילה עד קשרי האצבעות, אבל דעת הפוסקים שסוברים שצריך להגביה כל היד, מי צריך להגביה גם כן כל פיסת היד. ויש פשוט גם כוונת ראשי אצבעותיו כן הוא שמגביה כולה, כדי שמפרש אופן ההגבהה, עדיין שיהיו ראשי אצבעותיו למעלה והכף והזרוע למטה. ליטול ידיים לסעודה בבית הכיסא ובחדר החצה, כתב המלכת יצחק שבשעת הדחק כלשהו בדרך ולא מקור אחר ליטול ידיו ומצטערים לא יאכל, ודאי מותר, אלא שיזהר דרך את הברכה בחוץ. ודעת רב שלם זניאל שבית הכיסא אין ליטול אם לא בשעת הדחק, אך בחדר האמבטיה מותר לכתחילה. וגם אם יש פה שירותים, יש מקום להקל כדי פריסת וילון. ומקום את הברכה תמיד יאמר בחוץ. ובשביל עוד הציון כתב שמותר לטול בחדר ההחצה או השירותים ומברך בחוץ. שמכל מקום ראוי גרי שמיים לעשות צורת הפתח כנגד האמבטיה או האסלה, כדי שיוכל לטול ידיו שם בשופי. ורק כנגד חלל האמבטיה או האסלה אין לטול משום ששורה שם רוח רע. אכן משות שבט הלוי כתב שמותר לך תחילה לטול ידיים אפילו לקלחת של המקווה, אם מתרחצים בו רק בצומן. אבל אם מתרחצים בו גם בחמים, יזהה לך תחילה לא לטול שם את ידיו. וכן יום נתנת ידיים בית הכיסא שברכבת, כתב הרב אוזנר, שאם אין לו מים אחים יטול ידיו שם, אחרי זכור לברך ברכה נתנת ידיים בחוץ. ובלבד שאין שם ריח רע במקום נקי והצורה ונשורה שם בקביעות. מאידך לנטיית ידיים בית הכיסא כתב החזוני שאינה מועילה, והוסיף שהוא הדין שאין יכול לטול ידיו בית הכיסא, ובעוד המים תבחינו ידיו לצאת החוצה ולגב ולברך, כיוון שקשה להקל לומר שבית הכיסא אין משום זוהמה. אחרי זה כתב רב מוישה, והוסיף החזוני שאף אם נטל כדין ואחר כך חינץ ידיו בית הכיסא, בטלה התרת ידיו וצריך נטילה חדשה. ואמרנו שצריך לטול שתי פעמים, שפחה ראשונה מטהר ידיו, אבל המים עצמם טמאים הם. ודין זה שצריך לטול שתי פעמים בעיה שהרצים שהוא כדעת הראש ועוד פוסקים, והרש חולק בסוף הראשון חובה מלדים לטול מים שניים. ושתת הרש היא שאין צורך מים שניים, כיוון שאדם יתארו לחם תלת מים ראשונים, ואף שהמים שעל ידיו טמאים יכול לעצרה לידי ניגוד במגבת. ואילו שאר הראשונים סוברים שמכל מקום תקנו חכמים שיטול מים שניים לפי שחוששים שמא תיגע יד בחברתה קודם הניגוב ותתמנה. אכן גם לדעת שאר הראשונים, אם קדם מנגב ידיו קודם שטל מים שניים, אף שלא עשה כתבת חכמים, אל תבוא בדיעבד הנטילה שרל מעשה ידיו טהורות. ופי זה ביאר שרפרוך וכמן שנתן להם ראשונים לגב ידיו על פעם נטילה, לדעת שהראשונים זה רק בדיעבד, ולדעת הרעש זה אפילו לך תחילה. אכן דעת החזוני שנטל פחות נביאית לחונה על מים ידיו טהורות אם לא נטל מים שניים, ולא ינגב ידיו אחרי מים ראשונים פחות נביאית אפילו בדיעבד. חזמיש כתב שאם השפיל ידיו נראה שידיו טמאות, כמו שסתם ירדו מים וכמו שאומרים שתגור לקמן שאם נחמת את מים שניים יצא לידיו כיסם ידיו טמאות, כי המים של הכיסם שניתנו מוחמת ידיו ודאי חזרו ונגעו בידיו וטימאו אותם. וסיים שנברא משבור שמשפיל אבי ספק וטהור צריך עיון. ומקום אחר כתב שכשיש ספק הם חזרו נוקטים בסתם שחזרו, אחרי שרואים שעה בספק את הצדיים להקל. ומה שאמרנו, שטף אחר מים שניים עד הניגוב, שתכף אחר, שיביע אדם תכף אחר מים שניים עד הניגוב, אך לאחר את המים השונים אינו צריך להגביע ידיו. כמו שבר שרצים שאפילו ידעו מים ראשונים חוץ הפרק וחזרו לתוך הפרק, הלא יתארו במים השניים. החזמיש כתב שזה תמוע מאוד שאחרי יחזרו מים ראשונים תוך הפרק לאחר הנטילה הראשונה, הם ישובו יתאמו את היד ובטלה לנטילה, שדווקא מים שבאו ליד דרך נטילה מים שניים מתארים אותם, אבל מים שהגיעו שלא בדרך נטילה חוזרים ומתאמים את היד, ולכן לא יהיו מים שניים. לכן מסקנות ברב שאי אפשר להקל בשפיל ידיו אחר מים ראשונים, אלא יש להגביע את ידיו מתחילת הנטילה עד לאחר הניגוב.